ואנחנו עכשיו עם שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסלראוף. שלום, בוקר טוב.
שלום, כבר חשבתי ששכחתם אותי.
אני רוצה דווקא לפתוח בנושא הזה. אתה קשוב לרחשי הציבור שבעצם בעד התיישבות מחדש בגוש קטיף?
כן.
הוא נעמת אתמול בבנייני האומה.
סליחה?
אני אומר, נעמת אתמול בבנייני האומה, בעד.
נעמתי בבנייני האומה, בעד. אני חושב שזה גם תיקון עוול היסטורי, זה גם יחזק את הביטחון שלנו, של אזרחי ישראל. ונעמתי את הנאום הזה, סיפרתי על היותי נער בן 13, שאמרו כל הגורמים, כל אנשי הביטחון וכל הפוליטיקאים למיניהם, אמרו שההתנתקות טובה לביטחון והיא תוביל לשלום, ואנחנו אמרנו, לא אני אמרתי, הייתי ילד, אבל המחנה הלאומי, המתנגדים, אמרו שיעופו טילים על אשקלון, על אשדוד, על תל אביב, ווואלה, הוכח שצדקנו, שהם צדקו אותם אנשים. אבל עכשיו מה קורה? אותם אלו שתמכו בתוכנית ההתנתקות, כשאנחנו מדברים על חזרה לגוש קטיף, חזרה לחבל עזה, משום שהם טעו, אז הם באים ואומרים לנו זה רע לביטחון. אני לא מבין מה נקרא ביטחון אצלם, ואני לא מבין איך הם ממשיכים לטעות ולהטות אחרים, ולא להקות על חזר ולומר וואלה טעינו.
אתה יודע מה אני לא מבין? איך אחרי השביעי באוקטובר יש להם את העזות ואת החוצפה לומר על הדברים שלך ושל אחרים בעד התיישבות בגוש קטיף, שזה מה שנכון, לומר שזה רע לביטחון. אולי קצת צניעות.
נו, תראה, בוא נגיד ככה, לא היה לי הרבה ציפיות למען האמת, שלא תחשוב שאני מרגיש כשאין ציפיות גם אין הרבה אכזבות, אבל כן צריך לומר את הדברים בכל ברור, כי יש לנו את עם ישראל, ועם ישראל רוצה לשמוע עובדות, ועם ישראל אוהב לשמוע האמת, והאמת היא שכל מקום שצהל נסוג ממנו, נכנסים לשם מחבלים, נכנסים משם חמאס, והם מתארגנים מחדש לפגוע, והנה ראיתי רק עכשיו עוד פרסום בגלץ, שמקומות שצהל נסוג מהם, נכנסו לשם שוב מחבלי חמאס, והם מתארגנים מחדש כדי לפגוע בנו. אז אני אומר, למה לסגת? למה לא לחזור פשוט? למה לא לעשות תיקון עוול היסטורי? יש לנו הזדמנות שנייה עכשיו. לא כל פעם ההיסטוריה נותנת לנו הזדמנות.
ולשיטתך צריך לחזור לכל מקום שבו היינו בגוש קטיף, או בצורה מדודה, בצפון?
כל מקום שאני יודע שזה או אנחנו, או המחבלים, אנחנו צריכים להיות שם. חד משמעית.
תגיד, אבל למה יש תחושה בציבור, השר וסרלאוף, שהעמדות הימניות בממשלה לא באות לידי ביטוי בתקופה האחרונה?
בוא נחדד את זה. ראש הממשלה נתניהו לא חושב כמוך וכמו חבריך.
כי ראש הממשלה נתניהו יותר בציר של בני גנץ ואייזנקוט.
גם אם הם לא היו שם, אני חושב שהוא היה.
רגע, יש תחושה בציבור שהעמדה שלך ושל המפלגה שלך, ובכלל של כל הציונות הדתית, גם של בצלאל סמוטריץ' ואחרים, לא באה לידי ביטוי.
כן, אתם יודעים שאנחנו נמצאים בקונסטלציה פוליטית מאוד מאוד מורכבת, שבה לא אנחנו מקבלים את ההחלטות, יש קבינט מלחמה, אמנם אנחנו מאוד מצרים על כך, וגם אנחנו אומרים את זה לא מעט, למען החיילים שנמצאים בשטח, שרוצים את הייצוג שלהם שם, שמחנה הקונספציה שולט בקבינט הקטן, וראש הממשלה נתניהו צריך לבחור בין הגישה והדרך של בני גנץ והקונספציה, לבין עוצמה יהודית ויתמר בן גביר. ואנחנו גם
נדמה לי שהוא כבר בחר. נדמה לי שנתניהו כן בחר בעניין
נתניהו,
הזה.
נתניהו בחר, ואנחנו מנסים כל הזמן לאתגר אותו, גם לשאול את השאלות הקשות, גם לדרוש, לדוגמה ההומניטרי, הכנסת סיוע הומניטרי. אנחנו אמרנו, ואומרים את זה לאורך כל הדרך, אתם רוצים, אנחנו רוצים להכניס הומניטרי? הומניטרי תחת הומניטרי. אנחנו רוצים שיכניס הומניטרי לחטופים שלנו, שידאגו להם לכל הפחות, ושיביאו אותם חזרה, ואז נדבר על הומניטרי. כל הזמן שהחטופים שלנו שם נמצאים במנהרות החמאס, אי אפשר להכניס ציוד הומניטרי, מה זה הדבר
אבל
הזה?
שום דבר, אבל
שזה,
שום דבר...
אני אומר שזה מוצרי, ואני אומר שזה הכרחי, וגם אני אומר שזה, חוץ מזה שזה צודק, העולם יבין את זה. אם אנשים ש... חשוב להם והם לחוצים מה העולם יגיד וזה, מה העולם יגיד, ואם העולם יגיד שאנחנו צריכים להפסיק את הלחימה, אנחנו נפסיק את הלחימה, כנראה שלא, נכון? זאת אומרת שיש
קווים מדומים. אני לא נעים לי לומר לך, אבל שום דבר ממה שאתה אומר, ואיתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' ואחרים שלא שותפים בקונספציה, שתמיד היו נגד אותה קונספציה הזו, שום דבר ממה שאתם אומרים מתחילת המלחמה לא מתקבל על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידי הקבינט המצומצם.
אתם עם אפס השפעה, רק מה שבני גנץ
ואנחנו האחרונים שרוצים לסכסך, אבל צריך לומר גם את האמת לציבור, אין לכם שום השפעה שם.
תראה, רציתי לומר שאתה טועה בגדול, אבל אתה צודק בחלק. אתה צודק בחלק מהדברים. זאת אומרת, שאומנם באמת לא אנחנו מנהלים את המלחמה, ובאמת יש החלטות שאנחנו חלוקים עליהן, ואנחנו חושבים שזה מסכן את הלוחמים שלנו, ומאידך, לדוגמה, היה הכנסת התרופות, כשאמרו שזה לא היה אמור לעבור פיקוח ובידוק בלחץ שלנו, וכן, התחילו לעבור בידוק.
למרות שאנחנו לא יודעים עד הרגע הזה אם זה הגיע לידו, כמובן.
זה נכון, זה נכון.
כמה זה כבר עניין אחר.
אנחנו אמרנו זה גם מההתחלה, שזה לא...
שעובדים עלינו.
לסמוך על החמאס, ואנחנו כן... לא, אונרה זה ארגון טרור, ופעילי אונרה אלו מחבלים. צריך לומר את זה בפה מלא, ואני שמח
שהאירופה
התחילו להבין את הדבר הזה, כשהתחילו להבין את זה על הרשות הפלסטינית, שמממנים, היא תומכת טרור, מעודדת טרור ומממנת טרור.
טוב, רק תביאו להם את ההוכחות, כמו שהם קיבלו על אונרה הוכחות, וזה מה שגרם לשינוי החשיבתי.
לא בטוח שזה יעזור, אתה יודע, אחרי שבאג...
אז מה קרה להם עם אונרה? מה קרה להם שהם פתאום נגד אונרה?
אחרי שבאג... תשמע, יש דברים שאתה לא יכול, וכמו לראות, אתה רואה את פעילי אונרה פעילים בצורה אקטיבית, גם בטבח השביעי באוקטובר, וגם בהתנהלות בתוך הרצועה, כן? אבל יכול להיות שיש דברים שזה מוסרים, אתה יודע, הם בוחרים את המלחמות שלהם. אני הייתי מאוד מצפה שהם יסתכלו, אתה יודע מה, בעצם אין לי ציפיות, אבל כן צריך לומר את זה, אנחנו צריכים לומר את זה, קודם כל אנחנו צריכים להכיר בזה ולומר את זה בפה מלא, שהרשות הפלסטינית היא שממומנת על ידי אירופה, היא תומכת טרור, היא מחנכת לטרור, היא מממנת טרור, וצריך לומר את זה ולהתייחס להשלכות של זה.
אתמול פורסם בכאן חדשות על כך שהוראות פתיחה באש בגבול הרצועה השתנו, ואם יש עזתי שמתקרב לגבול, לא יורים עליו. ואני רואה גם עדויות של לוחמי מילואים שאומרים שהעובדה הזו נכונה. אז מה, כאילו, לא הבינו פה כלום?
ככל והדברים נכונים זה חמור מאוד. אגב, יש דברים שבאמת לא הבינו כלום. אם אתה רוצה שאני...
לא הבינו על המערכת הצבאית כמובן, או הקבינט, אני לא יודע.
אני שמעתי גורמים ממערכת הביטחון שאומרים שצריך להכניס פועלים פלסטינים כדי להרגיע את השטח. זו מנגינה שאנחנו שמענו בשישי באוקטובר. ואנשים במערכת הביטחון, וגם פוליטיקאים, עדיין מדברים בשפה כזאת, כאילו לא למדו כלום. וזה תמיהה גדולה. אנחנו ראינו מה הפועלים העזתים עשו בישראל, ואיזה מידע הם נתנו לחמאס. והביטחון שלנו, איפה הוא? ולכן אני אומר, במציאות הנוכחית, יש דברים הזויים שקורים, ואנחנו, מהחלק שלנו, מחלקת האלוקים הקטנה שלנו, פועלים ועושים מה שאנחנו יכולים. אני כשר נגב גליל, והשר בן גביר שהקים למעלה מ-900 כיתות כוננות ברחבי הארץ, וחילק עשרות אלפי כלי נשק לאזרחים, כדי שיוכלו להתגונן, כי הוכח שנשק מציל חיים, ובזירת... לא עלינו בזירה ביטחונית, אז מי שמנטרל ראשון הוכח שאלו האזרחים הנושאים נשק.
אתה אומר, אתם עושים את מה שאתם יכולים במסגרת מה שאפשר, אבל אני כן רוצה להזכיר לציבור שבלעדיכם אין ממשלה.
אבל אמרנו, כן,
בלעדיכם השר וסרלאוף אין ממשלה, אבל אני לא רוצה, אני רוצה לסיים איתך את הרעיון, אני רוצה לסיים איתך את הרעיון דווקא.
אמרת משפט, אני אענה לך, ואחר כך, ואנחנו אמרנו שאם אין מלחמה, אין ממשלה. הפסקת הלחימה פירושה, המשמעות המיידית שלה, זה שאין ממשלה. אנחנו אמרנו, אנחנו אומרים את זה בפה מלא, משום שהביטחון של אזרחי ישראל צריך להיות בקו הראשון אצלנו, וזה הקו
הממשלה. אתה אומר אצלנו הבוקר הזה, שאם תהיה הפסקת מלחמה במסגרת עסקה כזו או אחרת, לא תהיה ממשלה.
אני אומר, הפסקת לחימה, הפסקת המלחמה, עצירת המלחמה, נסיגה מהמלחמה, פירושה, אין ממשלה.
טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. מה דעתך על אוקיי, מה דעתך רק על המפגינים שחוסמים שם את המעבר הסיוע ההומניטרי בכרם שלום?
הייתי מקוטעים, אני שמעתי. הייתם קטועים.
אני שואל מה דעתך על אותם מפגינים שחוסמים את הכניסה של כן, כרם שלום.
תראה, קודם כל צריך המשפחות השכולות, המשפחות גם השכולות וגם המשפחות של החטופים, המאבק הזה צודק. אגב, זה לא רק מאבק שלהם, זה מאבק של כולנו. זה כל עוד החטופים שלנו שם, והם לא מקבלים שום מענה הומניטרי, זה מאבק סופר צודק. וסופר לגיטימי.
למה אתה לא הולך להפגין איתם יחד, אם זה מאבק צודק? והקנייה
ללחצים, ואני אומר את זה כך, הקנייה ללחצים להעביר לאויב סיוע, היא מרחיקה את שחרור החטופים.
אם המאבק הזה צודק, למה אתה לא הולך ומחזק אותם, מפגין איתם יחד?
קודם כל, חברתי למפלגה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, הייתה שם אתמול, ואמרנו את דברינו בצורה ברורה, וגם השר בן גביר שיתף את דבריה, אנחנו לא מתחמקים ולא מגמגמים.
אוקיי, טוב, נסתפק בזה. השר יצחק וסלראוף, שר הנגב והגליל, וסרלאוף, כן, נכון. שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב, בשורות טובות.
תודה, שר וסרלאוף, תודה רבה.
להתראות.